ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף למד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אפשר לראות מעוין והכיתוב. שיר של קורבן. שחרית דחול. מוסף דשבת. מנחה דשבת. בשיעור הקודם התייחסנו לנושא הזה של שירי הקורבן שמקריבים בבית המקדש. וכעת יש לנו מקור תנאי, ברייתא ארוכה עם פירוט השירים שאמרו בבית המקדש. תניא, לגבי שיר של שחרית, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא. נציין שבהמשך אנחנו נראה דעה חולקת, דהיינו דעתו של רבי נחמיה, ו נבליט בעזרת השם את ההבדל ביניהם. אז רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון מה היו אומרים? לשם הארץ ומלואה. אותו פרק חפדלי, על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו. יש תיאום בין היום והשיר שנאמר בו. רש"י כותב, לשם הארץ, כל המזמור, שקנה השמיים והארץ, והקנה תבל ליושבי בה. כלומר, קונה כדי להקנות. נמשיך בגמרא. בשני, מה היו אומרים? גדול השם ומהולל מאוד. על שם שחילק מעשיו ומלך עליהם, ונתעלה וישב במרום. רש"י, שחילק מעשיו, הבדיל רקיעה בין עליונים לתחתונים, ונתעלה וישב במרום, דוגמת שכנו בעירו והר קודשו. אפשר לצטט את הפסוק, גדול ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. נמשיך בגמרא. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בדת איל, על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. רש"י, שגילה ארץ מקום מצב עדתו, שנאמר ותראה היבשה. בשלישי נאמר. ממשיכים ליום רביעי, ברביעי היו אומרים כאילו נקמות השם, על שם שברא חמה לבנה ועתיד להיפרע מעובדיהם, היינו הנקמה. בחמישי היו אומרים, הרנינו לאלוקים עוזנו, על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמור. רש"י כותב, שברא עופות ודגים לשבח לשמור, כשאדם רואה עופות משונים זה מזה, נותן שבח למי שבראם. בשישי, ממשיך הגמרא, בשישי היו אומרים, השם מלך גאות לבש, השם שגמר מלאכתו ומלך עליהם. בשביעי היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת. נציין שזה לעתיד, וגם רש"י אומר ליום שכולו שבת, שעתיד העולם להיות חרב, ואין אדם וכל המלאכות שובתות. על אותו יום אומרים שיר של שבת. אז לפי רבי עקיבא, עד יום שישי כולל השירים הם על העבר, בשביעי על העתיד. אמר רבי נחמיה, מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? דהיינו, מיום ראשון עד יום שישי זה על עבר, יום שביעי על העתיד. אלא מה שקורה בשורות הבאות זה כמו רבי עקיבא, אז אנחנו רק נקרא אותם כי התייחסנו עליהם מקודם. כשנגיע לשורה האחרונה בשביעי, אז נדגיש את ההבדל. אלא, זה שיטת רבי נחמיה. בראשון, שקנה והקנה ושליט בעולמו. בשני, שחילק מעשיו ומלך עליהם ונטלה וישב במהו פמרום. בשלישי, שגילה ארץ בחוכמתו והכין קבר לדתו. ברביעי, שבא חם הלבנה ועתיד לפרע מעובדיהם. בחמישי, שבא עופות ודקים לשבח לשמו. בשישי, שגמר מלאכתו ומלך עליהם. בשביעי, על שם ששבת. וכמפלגי בדרב קטינה, השורש של המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי נחמיה זה סביב הממרה של רב קטינה. דיאמר רב קטינה, שיטה אלפי שני, ששת אלפים שנה, הווי אלמה, וחד חרוף שנאמר, ואחד אלף אחד חרוף שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. קראנו מקודם רשי ליום שכולו שבת, שעתיד העולם להיות חרב ואין אדם וכל ואין אדם וכולי. אז הרב קטינה מדבר על אלף אחד מתוך שבעת אלפים שהעולם יהיה חרב. אביי אמר, אנחנו נחזור כי אנחנו חייבים לקשר את השיטה של רב קטינה עם הדעות הקודמות, עם המחלוקת התנאים, אבל חשוב להתקדם טיפה. אביי אמר, תרי חרוף, לא אלף אלא אלפיים שנה חרוף, שנאמר יחיינו מיומיים. אז לגבי השיטות שראינו מקודם, רבי עקיבא שיתייחס לאחד משבעה, זה כמו אלף אחד מתוך שבעת אלפים, אלף אחד, דהיינו יום השביעי, שהוא מסמל את היום שכולו שבת, שהוא מסמל את האלף שעולם יהיה חרב, הוא כמו רב קטינה. אז רבי עקיבא מקבל את השיטה של רב קטינה, דהיינו אלף חרב. רבי נחמיה, שלא מתייחס לחשבון הזה, הרי רבי נחמיה מדבר על יום השביעי לשם יום השביעי שהקדוש ברוך הוא שבת בבריאת העולם. אז הוא כמו אביי. אפשר עכשיו לראות את זה ברשי, וכמפלגי בדרב קטינה, רב נחמיה לט לדרב קטינה, אלא דאביי. לכן אנחנו המשכנו לקרוא את אביי. הלכך, לקה למימר על שם יום אחד שכולו שבת, תהתרי נלו. אם אנחנו משייכים את המספרים האלו, יום אחד שווה אלף שנה, אז לפי אביי זה יצא יומיים או שניים, שני אלפים. נחזור לגמרא. דיברנו בהתחלה של השיעור על המעוינים מבליטים את הקורבנות השונות והשירים שנאמר בהם. במוספי דשבת מה היו אומרים? אמר רב ענן בר רבה, אמר רב, כאן ראשי תיבות הזיב לך. אלו, יש כאן שש אותיות, הם חלוקת פרשת האזינו, הפרשה השנייה מסוף התורה, פרשת האזינו, שנחלק לשישה פרקים. וכל אות הוא סימן לתחילת הפרק, כמו ה' האזינו, ז' זכור ימות עולם, ורש"י מפרט. ואמר רב חנן בר רבה, אמר רב, כדרך של חלוקים כאן, כך חלוקים בבית הכנסת. כלומר, עליות התורה, כל עולה לקטע מסוים, והקטעים העולים לתורה, הם כמו החלוקה הזאת של השירים שנאמרו במוספי שבת. רשי כותב, כך חלוקים בבית הכנסת, כך קוראים אותה שישה הקוראים בספר התורה, והשביעי קורא מן השירה ולהלן, כי בסוף פרשת הזינו, זה כבר אפשר לומר נגמר הקטע שהוא בצורת שירה, וזה העלייה השביעית שעולה לתורה. הגמרא ממשיכה במנחתא דשבתא, במנחה בשבת, כלומר קורבן תמיד של בין הארבעים, מה השירים שנאמרו בבית המקדש, מה היו אומרים הלוויים. אמר רב יוחנן, אז ישיר, זה שירת הים הידוע, ומי כמוך, זה עד סוף מכמוך, שהוא מכמוך בעילים השם וכולי, עד סוף שירת הים. ואז ישיר, זה אז ישיר ישראל עלי באר, בפרשת חוקת בספר במדבר. איבא אלוהו הני כולהו, מה שהזכרנו פה, השירים של מוסף ושל מנחה, בחד שבתא אמרי להו, או דלמה כל שבתא ושבתא אמרי חד. האם אמרו כל המכלול בשבת אחד, או כמו שהזכרנו פה היה חלוקה, אז האם כל חלק לשבת נפרד, כלומר שבת ראשונה האזינו, שבת שנייה זכור ימות עולם, שבת שלישית ילקיבי ובמות הארץ, כמו שהזכרנו מקודם ורשי מפרט. הגמרא עונה, תא שמע דתניא, אמר רב יוסי, עד שהראשונה אומרת אחת, הראשונה הכוונה לשישה פרקים של שירת מוסף, אז עד שהראשונה אומרת אחת, שנייה, דהיינו של מנחה, חוזרת שתיים. במנחה הייתה שלושה חלקים. אז מה זה אומר? שמע מינה, כל שבתא ושבתא אמרי חד. שמע מינה, אם אנחנו נחזור על החשבון, היו שישה פרקים של מוסף ושלושה שירים של מנחה. שבוע ראשון האזינו, אז זה היה במוסף, ובמקביל במנחה אז ישיר. שבוע שנייה זכור ימות עולם, המקביל במוסף מי כמוך. שבוע שלישית במוסף ירכיבו הבמות הארץ, במנחה אז ישיר ישראל עלי באר. עכשיו, שבוע רביעית, חלק רביעי של האזינו זה וירא השם וינץ, ועכשיו במנחה חוזרים להתחלה, דהיינו שירת הים, אז ישר משה. אז מכאן אנחנו רואים שכל שבת ושבת אומרים רק פרק אחד למוסף ופרק אחד למנחה. ממשיך הגמרא, ואנחנו לפני שנתקדם נסתכל בשוליים עיבוד תחת הכותרת מבנה. צורת הבית נמצא, מבליטים רבי יוחנן ובהמשך רבי אלעזר, ורבי אלעזר מופיע בעמוד ב' שורה חמישי מלמעלה. שתי דעות, כמה גלויות גלה סנהדרין. צורת הר געש באה להגיש גלות השכינה, אנחנו מדברים בתקופת החורבן, גלות סנהדרין, יש הקבלה שנראה עוד מעט. אמר הגמרא, אמר רב ידע בר אידי, אמר רב יוחנן, 10 מסות נשא שכינה, ומאיפה לומדים את זה? מקראי, וכנגדן גלתה סנהדרין, ומיניין לנו על זה? מגמר, ממסורת. אגב, רשי על העמוד הזה תופס שני תורים, גם התור הרגיל וגם התור של התוספות. יש תוספות פה על הדף, אבל הוא נמצא בתוך הטקסט של הגמרא. אתם רואים דיבור מתחיל הזיב לך. הסדרה הרשימה הראשונה, 10 מסעות נסע שכינה מקראי. קודם יהיה כל הרשימה של 10 מסעות, ובשורה שנייה ברחבות אתם רואים עם פס הדגשנו מכפורת לכרוב, ואנחנו נמשיך את כל המסעות האלו עם פסים ומספור. אז קודם הרשימה, אמרנו שעשר מסעות נסע שכינה, וזה לומדים מקראים, מפסוקים שיובאו בהמשך, מכפורת לכרוב. הכפורת זה הכיסוי של ארון הקודש, וזה עבר, השכינה עברה משם לכרוב. איזה כרוב? זה מדובר על כרובים שעשה שלמה המלך. הם שניים שעמדו בקודש הקודשים, משני צדדי הארון. כל אחד היה 10 אמות בגובה, והשכינה אחר כך עברה ומכרוב למפתן. המפתן הוא הכניסה לבית, לחלק הבנוי שבבית המקדש, הכוונה להיכל והעולם. ואז וממפתן לחצר, רש"י כותב מפתן הבית לחצר לעזרה בין האולם ולמזבח, ומחצר למזבח, וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה, שנאמר אלך אשובה אל מקומי. העיר שמוזכר פה כמובן ירושלים. ההר שמוזכר פה זה הר הזיתים. עכשיו אמרנו שהגמרא מפרטת עם הפסוקים הרלוונטיים לכל אחד מהמסעות. מכפורת לכרוב, מכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן, תכתיב, ונועדתי לך שם ודיברתי לך מעל הכפורת, וירכב על כרוב ויעוף. וכתיב, וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב, אשר היה עליו אל מפתן הבית. ברשותכם, אני רוצה לקרוא עוד פעם את השורות האחרונות שקראנו, אבל על פי גרסת רש"י. אני מתחיל משורה שנייה ברחבות, מכפורת לכרוב, והוא מדלג שני מילים, ומכרוב למפתן, תכתיב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. אז מדלג עד סוף השורה, השורה הבאה, וכתיב וכבוד השם וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. הגמרא ממשיכה, וממפתן לחצר תכתיב וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נוגה כבוד השם. מחצר למזבח תכתיב ראיתי את השם ניצב על המזבח, ומזבח לגג תכתיב טוב לשבת על פינת גג, ומגג לחומה תכתיב הנה השם ניצב על חומת ענך. מחומה לעיר, תכתיב כל השם לעיר יקרא. ומעיר להר, תכתיב היה כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. ומער למדבר, תכתיב טוב שבט בארץ, בארץ מדבר. וממדבר עלתה וישבה במקומה, תכתיב אליך שוב אל מקומי עד אשר ישמו. אמר רבי יוחנן, 6 חודשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר, שמה יחזרו בתשובה. כיוון שלא חזרו, אמר טיפח נפשו. שנאמר, ועיניו שם תחלנה ומנוס עבד מן אם, ותקוותם מפח נפש. וכפי שאמרנו מוקדם יותר, במקביל לעשר גוליות או מסעות של השכינה, גם הסנהדרין. וכנגדן גלתה הסנהדרין מגמרא. ומה הם הגלויות? נציין במאמר מוסגר שיש השלכות הלכתיות מכך שסנהדרין עזבו את מקומם בבית המקדש, בלשכת הגזית, שהיה צמוד לעזרה של בית המקדש, ויצאו משם. אנחנו לא ניכנס לפרטים, רק חשוב לומר שיש לזה השלכות. רש"י בסוף הפירוש על, בעמוד הזה אומר, וכל הנח גלויות הסנהדרין בבית שני כמר, ומסעות השכינה בבית ראשון כמר. אז מה הם שוב פעם אצל הסנהדרין? מלשכת הגזית לחנות, ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה. רש"י, מלשכת הגזית לחנויות, רש"י כתב, חנויות עשו להם בער הבית, וישבו שם, לומר, וכאן אתם רואים את ה, אתם תראו פה את הנפקמינה להלכה שהזכרנו מקודם, לומר שלא דנו דיני נפשות. דחזו, הם ראו דנפישי רוצחים, שיש הרבה רצח, דמינה בסנהדרין, והלימוד הוא, הדרשה הוא, שרק אם סנהדרין נמצאים במקומן, בלשכת הגזית, ניתן לדון דיני נפשות. ואם לא, אז הפסיקו. הגמרא ממשיכה, ומירושלים ליבנה, עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ומיבנה לאושר, מיושר ליבנה, ומיבנה לאושר, מיושר לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה. רש"י בשורה הראשונה, ומיבנה לאושר. כשהיה הנשיא דר בו, שהייתה הסנהדרין עמו, וכשמסתלק הוא או בנו למקום אחר, גולה הישיבה אחריו. יבנה בימי רבן יוחנן, היינו רבון יוח בן זכאי, אושה בימי רבן גמליאל, וחזרו מיושה ליבנה, ובימי רבן שמעון בנו חזרו, כדתניה לקמן בפרקין, וכו'. רש"י גם ממשיך בשורה הבאה, אומר, בית שרים וציפוי וטבריה כולן בימי רבי הבו, כדאמרינן, אחרי רבי לבית שרים, ושוב כשחלה הוליכו לציפורי. וזה קשור למה שרש"י בשורה הראשונה אמר, כשאיפה שהנשיא היה דר, אז הסנהדרין היה עמו. אז רבי, שהוא נהיה חולה, הוא היה צריך להגיע לציפורי לטעמי בריאות, וזה מסביר איך סנהדרין גלה מבית שערים לציפורי. חזרה לגמרא, וטבריה עמוקה מכולן, שנאמר, ושפלת מארץ תדברי ומאפר תשח אמרתך. רבי אלעזר אומר, הנה מספר שתיים בנוגע למספר הגלויות של השכינה. הוא אומר שש גלות, שאמר, כי השח יושבי מרום, קריה נשגבה, ישפילנה ישפילה עד ארץ, הגיענה עד אפר. על המספור הוספנו בין השורות, וזה מלמד על כך שהוא שש גלויות. ומשם, אמר רבי יוחנן, ומשם עתידין לגאל. כי אמרנו, הגלות האחרונה הייתה עד אפר, אז הפסוק אומר שנאמר, התנערי מי אפר קומי שבי. הגענו למשנה, ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נשא כללי, עוד תקנות של רבי יוחנן בן זכאי. המשנה, אמר רבי יהושע בן כוכבי, עוד זאת התחיל רבי יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהיו העדים הולכים אלא למקום הוועד, והסנהדרין יקדשו בלו ראש בית דין. יש פה משום חידוש, יש תקנה. רש"י כותב, אמר רבי יהושע בן כוחה וכו', שם לראש בית דין בכל מקום שנצרך לפרוש ממקום הוועד למקום אחר, שעיקר החודש תלויה בו, זה כאן העניין, כדנא ברגדליה, ראש בית דין אומר מקודש ואפילו מקראי. בכל זאת, התקנה של רבי יוחנן זכאי אומר שלא חייבים ללכת אחריו, אלא למקום הוועד, מקום שהסנהדרין היו יושבים בו. ורש"י כותב, אלא למקום הוועד של ישיבה ילכו, וסנהדרין יקדשו בלו ראש בית דין. הגמרא, ההיא איתתה, ואז מנועה לדינה כמי דה מימר בנהר דיה, אישה שהזמינו אותה לדין אצל המימר בנהר דאה. אותה אישה, נראה בהמשך, הייתה חייבת כסף, היא לבתה כסף, וטבעו ממנה, והיו צריכים לדון. עזר המימר למחוזה. המימר יצא מנהר דאה למחוזה, מקום אחר, ולא אז לבטרי. והיא לא הלכה אחריו. כתב פתיחה אילויה. פתיחה זה שטר שמתה. סוג של חירם. אז כתבו עליה, על כך שהיא לא הלכה למקום שהיא הייתה צריכה ללכת. היינו ללכת אחרי המימר למחוזה. אמר לי רבה של המימר, רבה ששואל, וענן תנן אפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהיו עדים הולכים אלא למקום הוועד. כלומר, מהמשנה רואים שלא חייבים ללכת דווקא אחרי ראש בית הדין. המלא, המימר עונה, הני מילי, לעניין עדות החודש, שהיה את ההקלה הזאת. אם כן, אם אתה מטריח את העדים, נמצאת מכשילן לעתיד לבוא. הם יגידו מה לנו ולכל הטרחה הזאת, ללכת דווקא אחרי ראש בית הדין ולחפש אותו. אבל אחר בעניין האישה הזאת, יש פסוק שמתאר את המצב, עבד לווה לאיש מלווה. מכאן אני הסקתי שאותה אישה הייתה חייבת כסף, ובתור חייבת כסף, בתור אישה שלקחה הלוואה, אז הוא או היא כאן היא משועבדת ללכת איפה שהיא צריכה ללכת. תנו רבנן, אין כהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן. אולי מוכר אצל רובכם, אולי אצל כולכם אפילו, שהכהנים לפני ברכת הכהנים חוצים נעליהם. אז זה מה שאנחנו קראנו פה. והדין הזה שצריכים להוריד נעליים לפני עלייה לדוכן לברך ברכת כהנים, וזו אחד מתשע תקנות שהתקין רבי יוחנן בן זכאי. במסכת סוטה מפורש הטעם להורדת הנעליים, אבל לעת עתה ועבורנו נסתפק בכך שזה היה תקנה של רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו החשבון, אמרנו שהוא תיקן תשע תקנות, שיט דאי פרקה, שישה שהיו בפרק הזה, ורש"י מפרט את שש התקנות. וחדה, זה עוד אחד, השביעי, חדה דפירקה קמה, שלא יהיו מחללים שבת אלא על ניסן ותשרי, אותם עדי ראייה, עדי ראיית המולד. ואידך, התקנה השמינית, תניה, גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע, זה מטבע, כסף, סכום כסף, רובע שקל, עוד אפשר להגיד חצי דינר, לקינו. קינו זה קורבן עופות שהוא היה צריך להביא בתור מתגייר. אמר רב שמעון אלעזר, כבר נמנה עליה רבי יוחנן, כלומר רבי יוחנן זכאי, הוא ביטלה את פני התקלה. אנחנו מדברים על בזמן הזה. אם אדם מפריש כסף ומקדיש אותו לשם קורבן, יכול לבוא לידי תקלה מאחר שהוא לא יכול לקנות קורבן להביא עוקן בית המקדש. אז יכול בינתיים לקחת את הכסף הזה ולקנות דברים אישיים. זה יהיה בעיה של שימוש או הנאה מדבר שהוא קדש. זה התקלה. יש איסור להנות, ויכול לבוא לידי אפילו חיוב מעילה. אז מפני התקלה רב יוחנן אמר שגר שמתגייר אל תפריש כסף לשם קורבן, כי כעת עדיין אין בית המקדש. יש לציין שבזמן בית המקדש גרים היו מקריבים קורבן, כמו שהיה גירות אצל אבותינו. ובזמן משה רבנו, שכל כלל ישראל נכנסו נקרא לזה לברית, זה סוג של גירות כללית, אז היה מילה, היה תפילה והיה הקרבת קורבן. לכן במשך הדורות, בזמן שהיה בית המקדש, גרים היו מביאים קורבן. אבל אם אין בית המקדש ואדם יפריש כסף לשם קניית קורבן, זה יכול לבוא להביא לידי תקלה. אנחנו מנינו כעת 8 מתוך 9 תקנות, ואידך התשיעית פלוטה דרב פאפה ורב נחמה יצחק. רב פאפה אמר קרם רווי, רב נחמה יצחק אמר לשון של זהורית. הגמרא תפרט. המעוין שאתם רואים זה מבליט את השמות רב פאפה. בשורה שלישית, בשורות הרחבות, רב נחמה יצחק, וכך כתבנו בשוליים ממול תחת הכותרת מבנה, מחלוקת רב פאפה ורב נחמה יצחק, מהי תקנה התשיעית של רב יוחנן זכאי. הגמרא, תשימו לב שיש כאן סימון ארוך. רב פאפה אמר קרם רווי, דתנן. המשנה אומרת, אולי רק נגיד קרם רווי זה הפירות. יש מחלוקת מסכת ברכות מה בדיוק קדוש בשנה רביעית, אבל כאן אנחנו מדברים על קרם ענבים בשנה רביעית. אחרי שלושת השנים של אורלה אתה מגיע לשנה רביעית, יש מצווה להביא את הפירות לירושלים, ואם מדובר בכל העצי פרי זה נקרא נטע רווי. אז מה, איפה נכנס תקנה של רב יוחנן בן זכאי? נתקדם בגמרא, נתנן. קרם רווי היה עולה לושי מלאך יום לכל צד, זו היא תחומה. זאת אומרת, במקום לפדות קרם רווי כמו שרגילים אצל מעשר שני, אם אתה נמצא תוך מהלך יום אחד לירושלים, לא משנה דרום, צפון, מזרח, מערב, אם אתה נמצא תוך התחום הזה של מהלך יום אחד, אתה תביא את הפירות עצמם ולא תפדה אותם, וזה כדי לאתר שוקי ירושלים בפירות. כך הגמרא תגיד עוד כמה שורות. אז מה כתוב פה? שקרם רווי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד, וזו היא תחומה. אילת מן הדרום ועקרבת מן הצפון, לוד מן המערב וירדן מן המזרח. וימה אולה ויתמה רבה באולה רבי יוחנן. מה הטעם? למה ההקפדה הזאת להביא את הפירות דווקא ולא לפדות אותם, למרות שמן התורה מותר לפדות אותם? אפילו אותה פסיעה אחת חוץ לחומה של ירושלים אתה יכול לפדות אותם, אבל הם גזרו על כך שתביא את הפירות עצמם. מה הטעם? כדי לאתר שוקי ירושלים בפירות. ותניה, קרם רווי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד. אם אתה, ראינו שלוד היה הגבול המערבי של מהלך יום אחד, ואם אתה במזרח לוד אז אתה יותר קרוב לירושלים. אז היה לרבי אליעזר קרם בשנה רביעית של הקרם, במזרח, באיזושהי מקום, במזרח לוד, בצד כפר טבי, זה המקום. וביקש רבי אליעזר להפקיר לעניים. הפקר הוא פטור בוא נגיד כך, אם הוא יפקיר אז הפירות האלו אנשים אחרים יביאו אותם ויוכלם שם. רש"י כותב להפקיר לעניים, שיסעו שם פירות ויוכלום שם, שעליו תורח לעלותם. חזרה לגמרא, אמרו לו תלמידיו, הם אמרו לרבי אליעזר, רבי, כבר נמנו חבריך עליו והתירו, מה על חבריך? רבי יוחנן בן זכאי, שאין צורך להפקיר אותם, אתה עצמך יכול לפדות אותם, ואז אין לך תורך לסחוב כמויות של פירות, ובכך אין לך סיבה להפקיר את הפירות. זה לפי רב פאפה התקנה התשיעית, תהיינו מאחר שנחרב ירושלים, אין כאן שיקול של לאתר שוקי ירושלים בשביל מי? בשביל הגויים הכובשים המחריבים, זה ודאי שלא. לכן הצורך להביא את הפירות עצמם כבר לא קיים. רב נחמן יצחק אמר לשון של זהורית דתניא, וזה קשור לענייני יום כיפור. בראשונה היו קושים לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ, והלשון הזה זה חתיכת צמר שנצבע בצבע אדום. ברגע שהשעיר המשתלח מגיע ליעדו והוא כביכול סחב איתו את חטאי עם ישראל, ובקיום המצווה אפשר להגיד דחיפתו בצוק, אם התכפר עם ישראל, אז אותו לשון זהורית באופן ניסי היה הופך להיות לבן. אז בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ, הלבין היו שמחים, לא הלבין היו עציבים. זה מראה שהתפילות והכפרה, הבקשה למחילה או סליחה לא התקבל. התקינו שיהיו קושרים אותו על פתח אולם מבפנים. למה? כדי שלא יהיה רעה לציבור, וכך גם אם הוא לא ילבין, זה יחסוך מהם את המפח נפש. אז זה מה שהתקינו שיהיו קושרים אותו על פתח אולם בפנים, ועדיין היו מציצים ורואים, הלבין היו שמחים, לא הלבין היו עציבים. התקינו שיהיו קושרים אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו של סלע משתלח, הסלע שנשאר למעלה בצוק, והחצי השני של הצמר הלשון של זהורית נקשר בראשו של אותו סלע משתלח בזמן שהוא נדחף למטה. רבי נחמן בר יצחק, מה הייתה מלומר קרב פאפה? רבי נחמן בר יצחק, הוא אמר שהתקנה הזאת של לשון הזיל הוא התקנה התשיעית, והוא לא רצה לומר כמו רב פאפה. אמר לך, רב נחמן עונה, למה אני לא אמרתי כרב פאפה? איסק עדיית רב יוחנן זכאי, שהוא הזה, הוא זה שתיקן, היה המתקן לגבי קרם ווי. תראו, שמו לא הופיע בסיפור הזה עם הקרם ווי. איזה שם כן הופיע? התנה רבי אליעזר, והתלמידים פנו אליו ואמרו לו, כבר נמנו חבריך עליו. אז אם המתקן היה רבי יוחנן זכאי, חבריו דרבי אליעזר מי הווה? רבו הווה. זה לא מתאים לקרוא לרבי יוחנן בן זכאי חברו של רבי אליעזר, הרי רבי יוחנן בן זכאי היה רבו. ואידך רב פאפה שאומר שזה כן היה רבי יוחנן בן זכאי, כיוון לתלמידים הוו אלו היו תלמידים של רבי אליעזר שדיברו אליו. לאו אורח אללה למימר עלי לרבי רבך. אתה מדבר עם הרב שלך, אתה לא תגיד מבחינת דרך ארץ הרב שלך כשאתה מדבר אל רבך. אז לכן מבחינת דרך ארץ אז אמרו חבריך נמנו עליו והתירו. ואף פעם הייתה עם הדורם הכפיר אבנר ביצחק שדיבר על התקנה לגבי לשון של זווית בבית המקדש, אמר לך רב פאפה יגיד יסעת דייתך בן יוחנן בן זכאי בימי רבן יוחנן בן זכאי מי הווה לשון של זהורית. והתניה, אנחנו נעשה חשבון, הגמרא הביאה את החשבון די בקיצור. אנחנו נקדים בשימוש הטבלה שמופיע כאן בשוליים. לפי רב פאפה זה לא ייתכן שרב יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי, בתור מתקן תקנות היה מסוגל היסטורית לתקן תקנה לגבי לשון זהורית. למה ואיך? אז אתם רואים יש לנו טבלה. רב יוחנן בן זכאי הוא חי 120 שנה. ב-40 שנים הראשונים שלו הוא עסק במסחר, פרגמטיה, עד גיל 40. מגיל 40 עד גיל 80 הוא למד תורה, ומגיל 80 עד גיל 120 סוף ימיו הוא לימד, הוא תפקד כמו רב בישראל. בית המקדש נחרב בנקודת זמן של החורבן, אבל כבר 40 שנה לפני החורבן הפסיק לשון הזהורית מלהפוך צבעור, הוא נשאר אדום. רבן יוחנן מזקה, אנחנו יודעים שהוא תיקן תקנות אחר החורבן. אז אתם רואים בטבלה כתבנו סוף ימי רבי יוחנן זכאי, זה בנקודת זמן אחרי החורבן. אז הוא תיקן תקנות אחרי החורבן, אז אנחנו יודעים שהוא חי לפחות שנה אחת או יותר אחרי החורבן. מה לעשות, 40 שנה לפני מותו זה כבר נקודת זמן שהפסיק לשון הזורית להתלבן. רב יוחנן בן זכאי נהיה רב ולימד תורה אחרי שכבר הפסיק לשון הזורית מלהתלבן. אז לא ייתכן לכן שרב יוחנן בן זכאי תיקן תקנות לגביו. עכשיו החשבון בתוך הגמרא, רב פאפה אומר אני לא יכול להגיד כמו רב נחמן ביצחק, כי מה אם אתה חושב שזה רב יוחנן זכאי, בימי רב יוחנן זכאי מי הווה לשון של זהורית. והתניה, כל שנותיו של רבן יוחנן זכאי 120 שנה, 40 שנה עסק בפרקמטיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. ותניה, 40 שנה קודם שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים. וצנן, משחרב הבית התקין רבי יוחנן בן זכאי. זה מראה שרבי יוחנן בן זכאי תפקד כמתקן תקנות כללי, לא בהקשר הזה. הוא תיקן תקנות אחרי חורבן הבית. אם חוזרים אחורה, הנקודת הזמן שהוא היה יכול להתחיל לתקן תקנות, זה כבר היה בנקודת זמן אחרי שהפסיק לשון הזורית מלהתלבן. אז לכן לפי רב פאפה לא ייתכן שרבן יוחנן המזקן בתור לתקן תקנות עסק בכלל בלשון של הלשון הזורית. רשי לקראת סוף העמוד אומר, מי הווה לשון של זורית מלבין בימים שהיה, בימים שהיה רבן יוחנן מורה הוראות מתקן תקנות. ואידך ממשיך הגמרא, אידך כוונה לרב נחמן יצחק, הוא כן אמר כך שרבי יוחנן זקי הוא כן אחראי על התקנה הזאת של הלשון של זורית. אותם 40 שנה דלמד תלמיד יושב לפני רבו הווה ואמר מילתא, ורבי יוחנן בתור תלמיד היה אומר משהו והסתבר תמי, ומה שהוא אמר היה מוצא חן בעיני רבותיו. אנחנו ממשיכים לדף למד ב' וקווי רבי בשמי, ורבו של רבי יוחנן בן זכאי קבע את הדברים של תלמידו בשם התלמיד, היינו בשם רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו אותם שנים שהוא למד, השנים האלו חפפו עם בית המקדש בבניינו, נכון זה לקראת הסוף, אבל באותם שנים עדיין הלשון של זורית היה מלבין, ולכן הוא סבר שיש לתקן, לקשור אותו חציו על ראש הסיר המשתלח וחציו על הסלע, ובכך חסך את המפח נפש של הציבור במקרה שהוא לא התלבן. עד כאן שיעורנו להיום.